העולם אומר, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. לדבר לא על הכסף, אפשר לדבר כמה שרוצים. היה פה ראש ממשלה פעם שאמר, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. אז, אז, אבל אנחנו יודעים שביהדות יש גישה מיוחדת לעניין הזה של דיבור. לפעמים הדיבור, אנחנו מייחסים ליותר חשיבות אפילו מהמעשים שלנו. הדיבור הוא המפתח של הלב, הוא המפתח גם להוציא מה שבתוך הלב החוצה, אבל הוא גם המפתח לגלות מה שבתוך הלב של האדם. היה פעם קבוצה של תלמידים של הצדיק רבי בודי מפשיסחה, אחד בגדולי הצדיקים, התלמידים של החוזה מלובלין, חי לפני 190 שנה, משהו כזה, באוקראינה. ויום אחד הצדיק, הצדיקים היה להם דרך הנהגה מסתורית, חלק מההנהגה של צדיק, שלא תמיד הוא חושף. כל התלמידים של הצדיק יודעים שלא שואלים שאלות על הצדיק, לפעמים מקבלים, הוא מטיל כל מיני משימות, לא תמיד מבינים עד הסוף, עושים, הולכים אחריו. יום אחד הוא אומר, הולכים, אנחנו נוסעים לאיזה מקום. נוסעים איתו הקבוצה של התלמידים, מגיעים לאיזה עיירה, אין להם מושג למה הגיעו, כמה הגיעו, וחפשים איפה להתארח, מוצאים בית יהודי שמוכן לארח אותם. נכנסים אצלו הבית, היהודי כמובן רוצה לכבד אותם בארוחה טובה, הצדיק והתלמידים שלו, אז הוא מחפש, אז הוא מעמיד ציר ומתחיל להגיש. אבל הם היו אנשים, יראים מושלמים, תלמידי חכמים, צדיקים גדולים, לא בקלות מכניסים לפה. כל אחד מחמיר בהרבה מאוד חומרות, התחילו לשאול את בעל הבית שאלות, מאודו ועד כוש. מאיפה הבאת את האוכל, איפה קנית את הסיר, איפה התבלת את הסיר, המקווה הייתה כשרה, מאיפה העוף, מי שחט את העוף, השוחט הוא יהודי, איפה אבא שלו, מאיפה אמא שלו, מאיפה סבתא שלו, בקיצור שאלות בלי סוף, שואלים, 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 רוצים לדעת שזה כשר, כל אחד. ישב שם בבית, בפינה ליד התנור, ישב על הרצפה, איזה קבצה. אדם חסר חשיבות, חסר מעמד, חסר כבוד, הוא יושב שם על הרצפה, והוא, בגלל שבעל הבית ריחם גם עליו, הביא גם אותו לאכול, אבל הם לא התייחסו אליו כמעט. הוא שומע את כל השאלות שהם שואלים התלמידים, ופתאום הוא פתח את פיו, ויפתח השם את פי האתון, פתאום הוא מדבר, הוא אומר להם, יהודים יהודים. וכולם מסתכלים, מי מדבר? הקבצן. יהודים יהודים, הוא אומר להם, אתם כל כך מקפידים על מה שאתם מכניסים לתוך הפה. נכון? מחמירים, כשרות הכי טובה צריך להיות. אתם ככה מקפידים גם על מה שאתם מוציאים מתוך הפה? הם נעלמו דום. הצדיק אמר להם, רק בשביל השאלה הזאת, היינו צריכים לבוא עד לפה לעיר. אנחנו כל כך מקפידים מה שאנחנו מכניסים לתוך הפה, רוצים שזה יהיה כשר, שזה יהיה נקי, שזה יהיה מהודר. מה עם מה שאנחנו מוציאים החוצה? ביהדות מאוד מקפידים על זה. אחד האיסורים שבתורה זה האיסור לא לקלל חירש. נכון? אסור לקלל אף אדם מישראל, ויש איסור מיוחד לא לקלל חירש. למה לא לקלל? הרי הוא לא שומע. בדרך כלל אנחנו חושבים, כשמדברים על זה, על זה שלא לקלל, אז תמיד חושבים על הצד הנפגע. התורה לא רוצה שאנחנו נעליב מישהו. זה לא יפה, לגרום לבן אדם, תחושה לא טובה, התחושה רעה. למה פתאום לא לקלל חירש? כתוב בספרי מוסר, רעיון וכונן. התורה רוצה לחנך אותנו, שהאיסור לקלל הוא לא רק כדי להגן על הצד הנפגע. הוא כדי להגיד לנו, אל תהיו אנשים כאלה שמייצרים כאלה דברים מקולקלים. אל תהיה אדם עם נפש כל כך מלוכלכת. אל תהיה אדם שמדבר דיבורים רעים, דיבורים שליליים. כי מי שמוציא דיבורים לא טובים מהפה, מחתים את הנפש שלו בעצמו. אז זה לא רק, כמובן, יש בזה גם את הצד של להגן על החלש. אבל האיסור לקלל חירש, אפילו אדם שמת אסור לקלל. ובכלל לדבר על לשון הרע על אף אחד. למה? כדי שאנחנו לא נהיה כאלה אנשים נחותים, שלא נרד נמוך. כי לאדם יש, האדם זה היצור היחיד שיש לו בחירה לא נורמלית. מצד אחד כתוב, רוח האדם העולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה. בתוך האדם, האדם יכול להיות בהמה שפילה, יצור חייתי הרסני שמזיק לכל מה שסביבו, ויכול להיות היצור הכי נעלה ועדין, שמטהר את כל מה שמסביבו. ולכן התורה מחנכת אותם מאוד מאוד להקפיד על דיבור. אחד הדברים שאנחנו רואים באופן מיוחד בתורה שלנו, התורה הקדושה, לא רק שנזרים לא לקלות כינוי גנאי ודברים כאלה. אגב, הסיבה שהשפה שלנו נקראת לשון הקודש, למה זה לשון הקודש? אחד הסיבות המרכזיות, הרמב"ם מונה, כיוון שזו השפה היחידה בעולם שאין בה מילות גנאי. ואפילו אין בה מילים לחלקים המוצנעים בגוף האדם, אין בלשון הקודש כינויים לזה, משתמשים בהשאלה בכל מיני מילים אחרות. אוקיי? בעברית כבר ייבו מילים לועזיות, כל מיני דברים, אבל בלשון הקודש אין מילים לא נקיות, אין בכלל בשפה. עכשיו, בתורה, התורה הולכת עם זה רמה יותר גבוהה. כשהתורה מדברת על בעלי חיים הקשרים והאסורים, אז היא כותבת ככה: זאת הבהמה הטהורה אשר תאכלו, והבהמה אשר איננה טהורה, ממנה לא תאכלו. עכשיו, למה להגיד בצורה כזאת הפוכה, בהמה אשר איננה טהורה? תגיד, יש בהמה טהורה, יש בהמה טמאה. מה זה אשר איננה טהורה? מה זה פה, כתב חידה? זה גם יותר ארוך, ואנחנו יודעים כמה התורה מקפידה, כל האות היא מדויקת. יותר, למה לכתוב ככה? והתשובה אומרת, הגמרא מסכת פסחים בהתחלה, כדי ללמד אותנו שעדיף לדבר בלשון יותר מסורבלת, יותר ארוכה, ולא להוציא דבר של גנאי מהפה. אפילו על החיות, הן לא מבינות מה שכתוב. הכתוב יקם שמונה אותיות, התורה, ההבדל אם כותבים הבהמה הטמאה או הבהמה אשר איננה טהורה, זה עוד שמונה אותיות מיותרות, ודיברנו כבר כמה שהכל עוד מדויקת ומחושבת בתורה. בכל זאת, כדי לא לחנות את הבעלי חיים, אני חושב שהפרה והחתול לא מסתכלים בכתוב בתורה, אבל בכל זאת, כדי שאנחנו לא נוציא מהפה מילה שלילית עליהם, על דבר שקיים בעולם, לקרוא לזה בכינוי כזה לא יפה, בהמה טמאה. כמה צריך להיזהר. מדהים, הרבה לפני עידן הפוליטיקלי קורקט, נכון? שלא להגיד קושים, להגיד שחורים, לא להגיד זה. התורה הקדושה כבר לימדה אותנו לדבר בשפה הכי נקייה שיש, לא להוציא מהפה מילות גנאי. אחרי כל ההקדמה הזאת, שזה באיזה שיעור בפני עצמו, מלמד אותנו, אני רוצה לגעת דווקא בחלק בתורה שלכאורה הוא ההפך הגמור. הגמרא במסכת סוכה, בסוף המסכת, מביאה סיפור תמוה ביותר. בבית המקדש, הכהנים היו מתחלקים ל-24 קבוצות, 24 משמרות, משפחות של כהונה, שהיה להם תורנות קבועה מתי עובדים בבית המקדש, זה הרי הייתה זכות גדולה, כל כהן רצה לעבוד, כדי שלא יהיה אנדרלמוס, יהיה בלגן, אז הם התחלקו ל-24 משפחות, קבוצות, וכל משפחה היה לה שבועיים בשנה שהיא עובדת, וזה היה חג אצלה. היה משפחה אחת, קראו לה משפחת בית בלגה, בלגה, שחכמים כנסו אותם, הענישו אותם, וכמה מהדברים שהיו לכל הכהנים, לקחו מהם עוד קין. עוד קין לכל הדורות. למה זה? אז הגמרא מספרת את הסיפור הבא. מעשה במרים בת בלגה, הייתה אחת בבנות משפחת בלגה, שהיא עזבה את משפחתה, עזבה את בית אבי, עזבה את עם ישראל. אמירה דתה. אמירה את דתה והיא הפכה להיות יוונית. ולא רק זה, היא התחתנה עם סרדיות אחד. היא התחתנה עם שר יווני, התבוללה בין העמים, והתחתנה עם מישהו שהוא היה מהאויבים המרים של עם ישראל באותה תקופה. וכשהיוונים כבשו את ארץ ישראל ונכנסו לתוך בית המקדש, היא באה איתם ביחד. והיא נכנסה לתוך בית המקדש. היוונים כבשו את בית המקדש, והעלו על המזבח, איפה שהיו מקריבים קורבנות, המקום הכי קדוש וטהור לנו, הם הכניסו חזיר ושחטו אותו שם. ואילו אותו, רצו לחלל, לא רצו להחריב את בית המקדש, רצו לחלל אותו, לפגוע לנו ברגשות, לא רק לעשות פגע וברח, לנקר לנו את העיניים, להקריב פה חזרים, להכניס תומה, והיא נכנסה איתה. ואז אותה הגברת, בוגדת, שפילה, שירדה הכי נמוך, באה למזבח, ונתנה בעיטות למזבח, ואמרה, לוקוס, לוקוס, זאב, זאב, לוקוס זה זאב ביוונית, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל, והיא אתה עומד להם בעת צרתה. כל כך הרבה קורבנות הם הקריבו עליך, כל כך הרבה השקיעו בך, ותראה איך אתה עומד דומם בשעה שעם ישראל, הנה היוונים כבשו את בית המקדש, ואתה לא עוזר לעם ישראל שום דבר, איך אתה עושה את זה? בגלל הדבר הזה החכמים הענישו את משפחתה עד סוף כל הדורות. זה הסיפור בגמרא. סיפור תמוע מאוד. אבל התמוע הכי מוזר זה, בשביל מה לספר לנו זה בכלל? הרי אנחנו חיים היום, 1500 שנה אחרי חתימת התלמוד בבלי, 2000 שנה אחרי סיפור החשמונאים והיוונים, בשביל מה לספר לנו סיפור שעל פניו זה פשוט רכילות צהובה, סיפור מהחלקים הלא יפים שהיו בעם ישראל, בוודאי היה, היה גם סיפורים פחות נעימים. למה אני צריך לדעת את זה? למה להעליב את משפחת בית בלגה עד סוף כל הדורות? אולי הצאצאים שלהם חיים בינינו, כנראה חיים בינינו. למה כל עם ישראל צריך לדעת שהיה כזה סיפור? זה לא נעים. זה לא נעים למשפחה. זה לא נעים לאף אחד. מה פשע הפרסום הגדול הזה? והרי אנחנו דיברנו עכשיו על כמה התורה נזהרת לא להגיד דברי גנאי על אף אחד. על אף אחד. על הכלב לא רוצים לקרוא לו בהמה טמאה. בתורה. אז פתאום לקחת פה נערה יהודיה שנפלה רחוק מאוד, לקחת את כל המשפחה שלה ולספר את כל הסיפור, וכל אחד שלומד בגמרא מסכת סוכה מגיע לסיפור הזה וקורא את זה ולומד את זה ומדברים את זה. בשביל מה? בשביל מה לספר את זה? אנחנו לומדים גמרא, לא פתחנו פה צהובון. למה לספר? נכון, היה כאלה סיפור, היה יותר מסיפור אחד כזה בתולדות עם ישראל. למה זה כל כך רלוונטי לנו לדעת? הרבי אמר פעם רעיון מפעים מאוד. אמר כך, הוא אמר את זה בבחיות. הוא אמר שתי דברים. דבר ראשון, הגמרא רוצה שנדע, שלמרות שזה היה שעה מאוד קשה לעם ישראל, כי היוונים שלטו פה בארץ, והחזיקו את בית המקדש, כמו שתיארתי, וטימאו אותו, וזה היה נראה שזה, שהשם משקע בצד הלא נכון. שעם ישראל נגמר, זהו, אין לנו תקומה. המלכות הכי אדירה שלטה בנו, וגזרו עלינו גזרות נוראיות. לא לשמור שבת, לא ש... ש... פגעו בחיי המשפחה היהודית, סגרו את כל המקוואות, לא נתנו לערוך ברית מילה, עזרו אז, היה גזירת תיבעל להגמון תחילה, שכל כל, 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 יהוד, כל יהודיה שמתחתנת צריכה להיות בליל הכלולות עם, עם הפריץ המקומי. רק אחר כך לחזור לבעלה, הגזירות היומות ונוראיות היו בזמן היוונים. אז על פניו, זה היה השעה הכי קשה של עם ישראל. היינו, והיוונים אמרו, מי שבא אלינו יקבל חיי פאר. מי שהופך להיות יווני, יהיה לו חיי עולם הזה משוכללים ומפוארים וטובים. היינו חושבים שתהיה נהירה המונית לכיוון היוונים. דבר ראשון, הגמרא רוצה שנדע שהייתה רק אחת. הייתה רק אחת, למרות שזה היה שעה כל כך יהודה וקשה לעם ישראל, רק אחת הלכה ליוונים. כל העם נשארו. איזה כבוד זה לעם ישראל. אבל זה לא מספיק. כי הרי מה הייתה אותה מבזים, אותה מביישים לכאורה. אז הרבי אמר כך. אנחנו מקבלים פה שיעור מיוחד על הכוח, העוצמה שיש בנשמתו של כל יהודי. הוא הסביר ככה, תראו את היהודייה שירדה הכי למטה שיכול להיות. מה יותר בוגדת מזה הרי? זה לא רק לעזוב את העם שלך, זה ליצור ברית של נישואין עם האויבים המרים שלנו. תחשבו היום, בנערה יהודייה שמתחתנת עם איזה חמאסניק. זה לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת, איך מי... אפילו אחת כזאת, והיא באה לבית המקדש, כשכובשים את בית המקדש, הרגעים הכי קשים שלנו, היא בועטת במזבח, ומה היא אומרת? בואו נקשיב טוב למילים שהיא צועקת למזבח. היא אומרת לו, לוקוס, לוקוס, למה אתה מחלה את ממונם של ישראל, ואתה לא עומד להם בשעת צרתם? מה היא בעצם צועקת? מה הכאב שהיא רוצה להביע? היא אומרת לו, מזבח, מזבח, איך יכול להיות שעם ישראל סובל ואתה עומד פה דומם? איך אתה לא מתגייס לעזרה של עם ישראל? תראו מה זה, מה זה יהודיה. גם שירדה הכי נמוך, ברגע הזה, מה כואב לה? מה הצעקה שהיא צועקת? איך אתה לא נחלץ לעזרת עם ישראל? זה הרי בלתי יאמן. הרבי אמר את זה בבחיות. תראו מה הכוח הגדול שיש לנערה יהודיה. עכשיו, ובזה אנחנו יכולים ללמוד על, על כל אחד מאיתנו. על כל אחד מאיתנו. הרבה פעמים אנשים שחיים סביבנו, זה נוגע לנו ממש בתוך מעגלי החיים האישיים הכי קרובים אלינו. אנחנו חיים ליד אנשים, יש את המעגל המשפחתי, יש את המעגל ה... סביבת העבודה, המעגל המשפחתי הרחב יותר, יש את לחברים וחברות שלנו. הרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים שנראים לנו כאנשים בעלי חסרונות גדולים מאוד. האדם הזה הוא אגואיסט. כל מה שהוא עושה נראה לי שהוא חושב רק על עצמו. האדם הזה רק מחפש כבוד. האדם הזה אין לו אלוקים. אני שואל, יש אדם, יש יהודי בעולם שאין לו איזה יום כיפור קטן? שאין לו רגעים שבהם הוא עומד והוא כנה עם עצמו, והוא מתייחס אל החיים בהסתכלות רצינית, ערכית, ורוצה לעשות טוב אמיתי לאנשים שסביבו ולעולם? כל אחד מאיתנו בעצם, כל בני אדם, גם אנחנו יצורים מורכבים מאוד. וכל דבר שאנחנו עושים, יש מנעד רחב מאוד של שיקולים. וגם כשאנחנו עושים דברים ערכיים, אנחנו עושים את זה גם בגלל הערך שבזה. יכול להיות שמישהו מתנדב, נניח שאני מתנדב לעזור לקשישים, אז אני עושה את זה בגלל הערך שבזה, אבל יכול להיות שמעורב בזה עוד כל מיני מחשבות. אולי אני חושב שאני אקבל מזה כבוד, אולי אני חושב שנוח לי שישמעו על זה וידברו על זה, וזה לא בסתירה. יש מנעד רחב מאוד של שיקולים בכל דבר שאנחנו עושים. לפעמים אנחנו, כשמדובר באנשים אחרים, לפעמים אנחנו פוגשים את החסרונות שלהם, את השיקולים הנמוכים יותר שלהם. אנחנו פוגשים את הצדדים האגואיסטיים של האדם, ונראה לנו שכל מה שהוא עושה הוא חושב רק על עצמו. אנחנו רוצים להגיד, אנחנו לא רוצים להעריך אדם כזה. אבל אם אנחנו נסתכל בראייה יותר גבוהה ויותר עמוקה, אנחנו נוכל לראות אצל כל אדם, כל אדם, שיש בתוכו רצון טהור, ערכי, אמיתי, שמעורב בכל דבר שהוא עושה. וככל שאנחנו נסתכל יותר מגבוה, אנחנו נוכל לראות יותר את הפנימיות של האדם, וכשאנחנו נכיר בזה, אנחנו נעזור לו גם לגלות את זה יותר חזק. אתם יודעים, יש הרבה דברים בעולם שדורשים הבנה, למשל יהלומים. מי שלא מבין ביהלומים, כמוני, אפשר למכור לו גם זכוכיות יפות, ויחשוב שזה יהלומים. זאת אומרת, מה זה יהלומים? זה פיקציה? זה יהיה דבר מאוד טיפשי, אם אני יכריז שיהלומים זה רמאות. לא, זה דבר אמיתי, לא רכשתי את ההבנה בדבר הזה. אני לא יודע להסתכל על השעון ולהגיד אם זה יהלומים אמיתיים או שזה רק החיקוי. אבל זה דבר אמיתי, אבל אולי אני לא מבין. זה הרבה יותר נכון ומדויק כשמדובר ביחס לבני אדם. לפעמים אתה מסתכלים על איזה ילד בכיתה, מסתכלים על מישהו שחי איתנו, ואומרים, אני לא רואה את המעלות של הבן אדם הזה, אני רואה רק את הבעיות. זה בסך הכל אומר שאני לא מספיק מבין. יהודי זה הרבה יותר מיהלום. אם אתה לא רואה את המעלות ביהודי שחי איתך, אז זה בסך הכל אומר שאתה צריך לשכלל את ההבנה שלך, לראות יותר טוב, להבין יותר טוב. אפילו במרים בת בלגה, אפשר לראות כזה נקודת זכות. גם היא, כנראה החיים שלה היו מתוסבכים מאוד, קרועים. איך אפשר לתאר חיים יותר קרועים מזה, אחת שהיא חלק מעם ישראל, והיא נשואה עם האויב של עם ישראל. אבל ברגע האמת, היא מביאה איזה כאב שלו, הזדהות עם בני עמה, בוודאי שהחיים שלה היו מסוכסכים מאוד, לא הייתה צדקת גדולה. אבל אפילו באחת כזאת אפשר לזהות את הלהבה הטהורה שמפעמת בתוך הלב. ראיתי לאחרונה סיפור כזה בין זמננו ממש. יש בהודו היום בדרמסלע, יש חבדניק בשם הרב דרור שאול, שיש לו שם בית חבד גדול, לא, זה כאן כזה ארוך, כמעט עד הרגליים, כן, בהודו, בדרמסלע, מי שהייתה בהודו פעם? כן, יש לך עוד להשלים. היית לאחרונה איפה? אז כן, למי שלא היה, לא פה ולא פה, זה נראה דבר אחד, אבל האמת היא שזה שני עולמות. מה שלא יודעים, האנשים שבאים למכר בדרמסלע, שהרב דרור, הוא היה לפני 15 שנה בעצמו אחד מהמטיילים, עם הגילים וקעקועים, שמתובב שם הכי רחוק מכל מה שקשור לדת. גדל במשפחה אתאיסטית בירושלים, בבית הכרם, שזו שכונה מאוד כזה, מאוד חילונית. וכל מה שהוא ידע על דתיים, עד גיל 20, שצריך לסנוע אותם כי הם מקור כל הבעיות והצרות. ויום אחד הוא מתגלגל להודו, הטיפוס מאוד 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 הרפתקן. טיפוס מאוד הרפתקן, יצא לטרק עם לבד, לשבועות שלמים, בלי, עם ספר הדרכה, עשה דברים מאוד מסוכנים. סיפור ארוך ומעניין, אני בהזדמנות אספר לכם חלקים אחרים מהסיפור שלו. אבל מה היה השרשרת, היה לו שרשרת גילויים שבסוף שינו לו את הראש. מהמקום הכי רחוק, הפך להיות רב של חב"ד. היה כמה אירועים, כמה נקודות אור, שגרמו לו לחשיבה מחודשת. אחד הדברים המאוד מעניינים היה, הוא התגלגל לבודהיזם. והתחיל ללמוד את הדת, את הבודה. והיה להם, שזה ממש עבודת אלילים, עבודה זרה ממש, עוקדים לאלילים. בשלב המתקדם של העבודה זרה, אבל זה מאוד מושך, לצערנו גם הרבה ישראלים, כי הבודהיזם, מה שהם אומרים, אומרים לאנשים, בואו לשמוע את הפילוסופיה של הדת, בלי לקבל על עצמכם שום אמונה, שום מחויבות, אתם לא חייבים להאמין באלילים שלנו, בואו לשמוע בנפש חפצת הפילוסופיה, ואז בשלב המתקדם יותר, אז מתחיל כל הסגידה לאלילים, ואנשים כבר נלכדים בזה, לצערנו. בקיצור, הוא נכנס לזה מאוד מאוד חזק, מצא בזה, הרגיש הרעיונות האלה, מרפים אותו, והם מדברים על זה שמקור כל הצרות של האדם, זה בזה שאנחנו מתקשרים רגשית לאנשים, הם טוענים, כאילו, טענה מופרכת, שבן אדם לא זקוק לאנשים אחרים, צריך לנתק את הקשרים עם החברים, בוודאי, לנתק את הקשרים עם המשפחה, לא להיות קשור לאף אדם בעולם, ואז אנחנו, לא יהיה לנו כאבים, כאילו, וכל מיני, זה אנחנו יודעים שזה מי שלומד את ספר התניא, בוודאי זה מנוגד לגמרי לטבע של האדם, אבל הוא נכנס לתוך זה, והוא ניתק את הקשר עם המשפחה שנה שלמה. כל שבוע היו יושבים פעם בשבוע בהרצאה, בספרייה הגדולה של הבודה. ספרייה ענקית עם ספרים מכל העולם, אולם ענק, במרכז הספרייה יושב הגורו שלהם, הוא מדבר את השפה הטיבטית, והם יושבים סביבו בחצי גורן כמה עשרות תלמידים מכל העולם, ממש מכל העולם, שוודים, גרמנים, שוויצרים, אנגלים, אמריקאים, אפריקאים, והוא יושב שם. עכשיו הם לא יודעים טיבטית, אז לידו הייתה איזו מתורגמנית לאנגלית. יום אחד ניגשת אליו המתורגמנית הזאת, קראו לה רות. היא ניגשת אליו, ואומרת לו, דרור, אתה יהודי? הוא היה עמום מהשאלה. הוא אומר, כן. אז היא אומרת לו, גם אני. היא הולכת. עכשיו, הוא אומר, עצרתי רגע, ולא הצלחתי להבין. אנחנו הרי לומדים פה את הבודהיזם, והיא הרבה יותר מתקדמת ממני, היא המתורגמנית. הבודהיזם מלמד שבן אדם צריך להרגיש שווה ערך עם יתוש. מה בכלל המשמעות אם אני יהודי או לא יהודי? זה שום דבר הרי לפי הבודהיזם. מה אכפת להם אם אני יהודי או לא יהודי? הוא לא יכל להבין. עוברים כמה שבועות, היה איזה שיעור ביום שישי שנגמר אחרי שקיעת השמש. רות הזאת ניגשת לדרור. היא אומרת לו, דרור, אני יכולה לבקש ממך? איך? רות, היא ניגשת לדרור, וזה לא, הסיום לא עד כדי כך. שלא תהיה אכזבה בסוף, אני אומר. היא ניגשת אליו, ואני גם מספר רק חוליה אחת מהסיפור, אבל זו חוליה שלמה. היא ניגשת אליו יום שישי אחרי שקיעת השמש, זה כמובן, אנחנו יודעים שזה לא לשבת, היא אומרת לו, דרור, can you do me a favor? אתה יכול לעשות לי טובה? מה את רוצה? היא אומרת לו, אני צריכה שתגיד לי שתי מילים. בבקשה. היא אומרת לו, תגיד לי בבקשה, good Shabbos. Good Shabbos, שבת שלום, היא אומרת לו, תגיד לי. הוא מסתכל עליו, ומה היא רוצה? אז הוא אומר לה, רות, good Shabbos. היא מתחילה לבכות. בקיצור, האירוע הזה טלטל את עולמו. הוא לא יכול להבין מה קורה פה. אנחנו בתוך הבודהיזם. מה היא צריכה את הגוד שבת? היא עדיין נמצאת שם. היא עדיין מתורגמנית של הבודהיזם. הוא חזר בתשובה, הוא התחתן עם מישהי אחרת, היום הוא רב של חב"ד שם. אבל למה סיפרתי את הסיפור הזה? היא עדיין נמצאת שם, כן, אין סיום כזה טוב לסיפור. אבל אני חושב שדווקא לכן הסיפור יפה. זאת אומרת, אני רוצה שדווקא את זה אני לוקח. זה שהיא נשארת שם זה חלק מהסיפור. אנחנו צריכים, החיים הם מורכבים. יש אנשים סביבנו לפעמים שהם עדיין לא שלמים עם עצמם, שהם קוראים בתוך עצמם. אני אוהב את הסיפור הזה, כי זה מבטא עד כמה. תראו אפילו אישה שנמצאת הכי נמוך, הכי רחוק שקיים בעם ישראל היום, במקום את האלוקים, רחמנא ליצלן, ממירים באיזה עבודת אלילים. האישה הזאת שנמצאת במקום הכי נמוך, היא לא יכולה להתנתק מהיהדות שלה. היא צריכה לשמוע את הגוד שבס. היא לא יודעת מה שאנחנו אולי כבר מתחילים להבין, מה שכתוב בספר התניא, שהיהדות שלנו זה לא דבר שכלי. זה לא, היהדות היא לא רעיון שאתה יכול להתחבר אליו או להתחברוח בין. היהדות היא שורש נשמתנו. אני לא יכול להיות תרנגול. אני גם לא יכול להפוך להיות, להתנתק מהיהדות שלי, לא יעזור. זה הזהות שלי. זה הזהות. כמה שלא תלך הכי רחוק שיש, תלכו על הדרמה סלע. לברוח מכל מה שיש בעולם היהודי, לא יעזור. בסוף, אנחנו מחפשים לשמוע את הגוד שבס. אני בטוח שהיא עוד תחזור בחזרה, גם בזכות זה שאנחנו מדברים עליה פה. זה יערר את ה... כוח היהודי שבתוכה, אבל זה הסיפור הגדול של החיים שלנו. זה הסיפור הגדול של החיים שלנו, ואנחנו צריכים ללמוד מזה, איך להסתכל על כל מי שסביבנו. תמיד לחפש, למצוא את הנקודה התאורה הפנימית שבתוכו, גם מבחינה יהודית, למצוא את היהודי שבו, וגם מבחינה בין אדם לחברו, מבחינה אנושית. וכל אדם יש בתוכו את הרצון להיות אדם פשוט טוב, אדם אמיתי. אדם אותנטי, אדם ערכי. אז גם אם אנחנו לא מזהים את זה בהתחלה, צריך לדעת שאנחנו פשוט צריכים לעבוד על ההבנה שלנו והראייה שלנו, שנוכל לראות יותר עמוק. וכשאנחנו נסתכל יותר עמוק, אנחנו נעזור לו לגלות בעצמו את הכוח הפנימי הזה, ולהפוך להיות אחד שהוא רק טוב. חזקו ואמצעו.